טוב, אנחנו ברשותכם התחלנו את המאמר של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, התרבות הישראלית, ומכיוון שהדברים שנכתבו אז יש להם באמת חשיבות עצומה דווקא לימים אלה, ברשותכם אנחנו נמשיך קצת בשיעור הזה. ואני רק רוצה להזכיר שהמאמר הזה נכתב על רקע ויכוח איזה תרבות ואיזה חינוך יהיה בתנועה הציונית שתקים אז, דובר כאן על לפני 100 שנה, שתקים לפי תוכניותה המדינה, האם תהיה כאן תרבות יהודית או תרבות ההשכלה, תרבות כללית. והיה ויכוח גדול, והתוצאה של הוויכוח היה לא להתווכח. נשאיר את השאלה הזאת, שאלת התרבות והחינוך, נשאיר את זה לדורות הבאים, דיה לצרה בשעתה, כמו שאומרים. אז דחו את הדבר. בכל זאת, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, לא השלים עם הרעיון הזה שנושא כל כך חשוב, כמו תרבות וחינוך, נושא כזה צריך לא להתעסק עם הוא, לא לעסוק בו, לא לברר. מהו התרבות והחינוך שצריך להיות? למה המשל דומה? לזוג שמתחתן. אז אני לא יודע, יש כאן מישהו שהתחתן כבר? אף אחד, חוץ מהמבוגרים כאן. אבל כשמתחתנים, צריכים לדבר לשני החתונה על כמה דברים. חוץ מהדיור והעבודה והפרנסה וכל הדברים האלה, זה דבר ממה המשפחה תתקיים וכל הדברים האלה. צריכים בני הזוג לברר לעצמם איזה חינוך ייתנו לילדים. האם יהיה חינוך דתי, או יהיה חינוך תורני, או בכלל לא יהיה חינוך. זה להסכים ביניהם. והכלל הוא כל מה שאתה סוף מעשה במחשבה תחילה. כל מה שמלבנים לפני החתונה, הסיכוי שתתקיים אחרי החתונה הוא סיכוי גדול. לכן הבירור הזה, איזה חינוך צריך לתת לילדים עוד לפני החתונה, לפני שבאים ילדים לעולם, הוא חשוב מאוד, כי זה נותן את התרבות ואת החינוך בתוך הבית. ומשל, נמשל לגבי מדינת ישראל. לפני שקמה המדינה, היו צריכים לברר ללבן איזה חינוך ואיזה תרבות יהיה במדינת ישראל. מכיוון שהתנועה הציונית לא רצתה לדון בסוגיה הזאת, והרב צבי יהודה ראה בזה טעות גדולה, אבל יחד עם זה הוא לא רק שאמר שזה טעות, אלא נתן כאן איזה פרוגרמה, איזושהי תוכנית, איך צריכה להיראות התרבות בעם ישראל הקם לתחייה בארץ ישראל. התחלנו ללמוד את הדבר, ובבקשה, פיתחו את הספר לנתיבות ישראל, המאמר הראשון לתרבות ישראל, והגענו לשאלה או לבירור. נתחיל מהנושא לגבי כלל החינוך. איך צריך להיות כלל החינוך? כשהוא מדבר כלל החינוך, הכוונה היא לא דווקא החינוך היהודי, אלא בכלל כל חינוך יש לו איזה שהם עקרונות, שלפי העקרונות האלה צריך ללכת. אמרנו, המטרה בחינוך זה לגלות את הפוטנציאל, את הכוחות הגלומים, הטבועים, בתוך נפש הילד באדם, על מנת שהדברים האלה יממש את עצמו, את אישיותו, את כישוריו וכו'. אם אתה נותן לו את התנאים הנכונים, מתגלה באמת כישורו ואישיותו של האדם, מתפתחת, צומחת, פורחת, נותנת פרי. אבל אם אתה לא נותן לאדם תנאים נכונים, אז במילא הוא כמו צמח שלא יפרח ולא יעשה פרח ולא יעשה פירות, ואז כביכול האדם הזה במקום להתפתח, ההפך בדיוק, הוא מתנוון, הוא הולך נגד טבעו וכו'. עד לכאן למדנו. בבקשה, פיתחו את המאמר, וזה הכלל. רואים? זה הכלל. יש לכם, רבותיי? זה הכלל. כשם שכל עיקר ערכם ומובנם של חיים, בכללם ובכל פרטיהם, ולפי מעלת התקדמות התרבות שבתוכם, שבלעדה לא הם שוממים, גולמיים, ואינם עדיין באמת בכלל חיים. כך כל עיקר ערכה ומובנה של התרבות לכל חלקיה ומקצועותיה הוא חשוב רק לפי ערך ההידבקה, התכוננותה והתאמתה לטבע עצם החיים בכללם, ואותו החלק המקצוע הפרטי שהיא עסוקה בו, שרק בזה היא ראויה לקיומה ולשמה שנקרא תרבות. הוא אומר, יש חיים ויש חיים. החיים באמת, כמה שהאדם יותר ויותר, הוא הולך ומתפתח ומתרבם, תרבות מלשון התרבות, בערכים, בלימודים, בהשכלה, כל דבר טוב שהתרבות והחינוך מעניקים לאדם, הוא יותר חי. כמה שמונעים מהאדם את כל הדברים הטובים האלה, אז במילא חיים זה לא חיים. אבל בתנאי אחד, שההתפתחות של האדם תהיה מתאימה לטבע של האדם, שיהיה מתאים לאישיות שלו, לשורש נשמתו, לאדם שבו, נאמר כך. מצד אחד האדם צריך ללכת להתפתח, מצד שני הוא צריך להיות מחובר אל עצמו, אל מהותו, אל הדבר שאליו הוא נולד. והוא מפרט את הדברים. הטבע היסודי של החיים מתמלא ומקבל את שלמות צורתו על ידי ריבוי הגוונים והפרטים השונים המשתנים והחולפים. העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם מתפתח, עולם משתנה, עולם שלא צועד, לא עומד ברגע אחד במקום. הכל מתפתח, לא רק מבחינה טכנולוגית ומדעית מכל הבחינות. העולם כולו ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל העולם כולו הולך וצומח ומתפתח, כמו צמח שהולך ומתפתח. אותו דבר האדם. האדם צריך ללכת כל הזמן מחובר, משולב, עולם משתנה, עולם מתפתח. הוא לומד לקרוא, הוא לומד לכתוב, הוא לומד מקצוע, הוא לומד פה, הוא לומד שם. כל מתפתח, מתפתח. למה אם יהודיה רוצה שהילד שלה ילמד כל הזמן? כי הלימודים זה פתח למה? להתפתחות, להשגה, להבנה יותר, כל במקצועות, כל אחד לפי, כמובן, למדרגתו. עם צד אחד אנחנו חיים בעולם שכל הזמן הוא משתנה וכל הזמן הוא מתפתח, יש בו אין סוף של פרטים. אבל מאידך, וזה הנקודה העיקרית, זה שאתה נמצא באדם כזה מתפתח, זה לא מספיק. בתוך כל העולם המתפתח אתה צריך ערכי נצח, ערכים, שהערכים האלה הם לא משתנים, קבועים כל הזמן. זה שאתה אדם יותר מודרני ויש לך כלים יותר ופלאפון ומחשב וכל הדברים האלה, אבל אתה צריך להיות בן אדם. זה הדבר הראשון, בן אדם מבחינת ישרות, אמת, אדם טוב לב. זה עניין שהוא נצחי, הוא דבר קיים, מהות האדם. ההתפתחות וההשתנות וכל הדברים האלה צריכים לא למנוע ממך להיות מה שנולדת אליו. ונולדת להיות בן אדם, תהיה בן אדם. זה היסוד הגדול. היסוד הגדול לחיות חיים שכל הזמן יש בה התפתחות והשתנות מצד אחד, אבל מאידך ערכים, ערכי נצח. זה החינוך וזה התרבות לאמיתה. בוא נראה את זה בתוך. והתרבות מתקיימת וצולחת במה שבכל רוב עושר שינויי הגוונים וחליפות הצורות אשר לה היא קשורה אל היסוד האחד הטבעי, הפנימי, הקיים בכל השינויים והחליפות האלה, ונותן להם את קיומם ומהלכם הבריא והרצוי. ואליו מכוונת התרבות, מותאמת ודבקה, כי זוהי עבודת האדם, לעובדה ולשומרה. זה הנקודה. אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. אדם פותח בגן עדן. אפשר לסדר קצת את ה... למעלה, למטה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בסדר? אני רוצה לדעת, אדם הונח בגן עדן, והניחו בגן עדן לעובדה או לשומרה. אם אתה כבר בגן עדן, מה אתה צריך לעבוד? אם אתה כבר בגן עדן, מה אתה צריך לשמור? אלא מסתבר, זה לא מספיק שאתה בגן עדן. אתה צריך לעבוד. מה זה עבודה? עבודה זה התפתחות, להשתכלל, להתפתח, זה עניין של עבודה. מה זה לשומרה? לשומרה מלשון לשמור. לשמור על מה? על אותו דבר שהרב אומר כאן, על אותם הערכים הנצחיים, האלוקיים. מצד אחד אתה צריך להתפתח, מצד אחד אתה צריך לשמור על ערכים שהם הערכים האלה לא התבטלו, תוך כדי החיים המתפתחים. חז"ל אומרים, לעובדה ולשומרה זה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. לעובדה זה מצוות עשה, לעשות. לשומרה זה מצוות לא תעשה, להימנע מלעשות דברים שאסור לעשות אותם. זאת אומרת, להידבק מצד אחד באמת האלוקית, אבל מצד שני אתה חי בעולם מתפתח, עולם משתנה. האמת האלוקית היא אמת נצחית, והעולם המשתנה זה עולם משתנה כמו שהוא משתנה. להמחיש את הרעיון, זה לא משנה במה אתה עוסק ואיך אתה עושה כל הדברים האלה, אבל אתה צריך לשמור על מה שנקרא לא תגנוב, בכל מקום, בכל מצב, בכל זמן, ולא תרצח, או כבד את אביך ואת אמך לפני 3,000 שנה, וכבד את אביך ואת אמך גם היום, שיח, טוב, כבד את אביך ואת אמך. למרות שהטכנולוגיה השתנה, המדע השתנה, הכל השתנה, והכל משתנה, והכל ישתנה בעזרת השם. אבל כיבוד אביהם משתנה, כיבוד אביהם חי וקיים, נמצא כל הזמן. אותו דבר האדם. האדם, אתה חי בעולם מתפתח, עולם משתנה, עולם מתקדם, ואתה מתקדם, אבל שיהיה לך עמוד שדרה של ערכים אלוקיים, נצחיים. אם אתה אדם דתי, בסדר. אבל אם אתה נניח אדם לא דתי, יש ערכים אנושיים שאדם צריך להידבק בהם, לשמור עליהם, ובכל מצב, תמיד הערכים האלה צריכים להיות מלווים אותם בחייו. עד לכאן שאלות, בבקשה. יש שאלות? אין שאלות. סימן שמה, צריך לחזור חזרה. טוב, אם...
מה מבדיל בין התרבות החילונית לתרבות הדתית?
המקור התרבות הדתית זה תורה מן השמיים. מה זה מן השמיים? מאלוקים. אלוקים נתן לנו תורה מן השמיים, הוא נתן לנו את התורה. התרבות האנושית או החילונית, מה שאתה קורא, כן, היא האדם בעצמו יוצר אותם. יש חיבור אמנם בין שני הדברים האלה, זה לא, כי האלוקים נפח בכל אחד מאיתנו נשמה אלוקית, אפילו שהוא לא דתי. נאמר. זאת אומרת, האלוקים עשה את האדם ישר, הישרות הזאת היא מוטבעת באדם מרגע שהוא נולד. ולכן, כשאדם, אפילו כשהוא לא דתי, הוא צריך להיות קשוב לישרות הפנימית שלו, שזה הניצוץ האלוקי שנמצא בכל אדם, וזה לא מספיק. צריך להזין את הנשמה. הנשמה משולה לנר, כי נר השם נשמת אדם, אבל שהנר הזה ידלק צריך דלק, צריך שמן. התורה, שאדם לומד תורה, מקיים תורה, זה מאיר את נשמתו, נותן דלק לאותה נשמה אלוקית שנמצאת, אפילו כשהוא אדם לא דתי, אבל היא מאירה את נשמתו. לכן באמת ההבדל הוא במקור. האדם הדתי שאומר אני עושה את רצון הבורא, רצון הבורא איפה? בתורה, בתורה כתוב רצון הבורא. האדם הלא דתי, הוא עושה את צו מצפונו, נאמר ככה, שזה גם עניין אלוקי. אבל לא בגלל שהוא למד תורה, לא, הוא אומר, זה דבר אמיתי, דבר ישר, אני... וצריך לחבר את שני הדברים האלה. לכן אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה, כי האדם צריך להיות קשוב למצפון הפנימי שלו. ומתוך זה גם בלימוד התורה, בכל דבר ודבר. זה לא עומד בסתירה. אבל זה שני מקורות לגמרי שונים. וכמובן, אדם שרק קשוב למספונו, מספונו יכול במשך הזמן להתקלקל. מסיבה זאת או אחרת. בעיקר אם הוא לא מזין את נשמתו. אז המצפון של אדם, אחד יש לו מצפון כזה, אחד יש לו מצפון אחר. זה דבר יחסי, משתנה. לעומת זה, התורה היא אלוקית, היא נצחית, היא כל הזמן. כן. כמו שאמרנו, האלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. המצפון זה מלשון מצפן, או צפון. כל אחד מאיתנו צריך להבין, נברא עם נשמה טובה. אני בדקתי את זה. יש... איפה מד נשמות? יש כאן מד נשמות? הנה, מד נשמות. טוב, כל אחד יש לו נשמה טובה. אלוקים, ברגע שבא תינוק לאוויר העולם, עוד לפני שבא לאוויר העולם, ויפח באפיו נשמת חיים, נותן לו נשמה טובה. אלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. אותה נשמה אלוקית שנופחה, או כל, נופחה בכל אחד מאיתנו ונמצאת בכל אחד מאיתנו, היא נמצאת בעולם של חשבונות. חשבונות רבים. וכתוצאה מזה, אותה נשמה היא לפעמים מכוסה בקליפות, בקוצים, היא לא מצליחה להאיר, נאמר, את העולם, את החיים. אז זה העניין של הנשמה האלוקית שנמצא. היושר הזה, אלוקים עשה את האדם, הישרות הטבעית הזאת שנמצאת בכל אחד, זה הניצוץ האלוקי שנמצא בכל אחד ואחד. אבל הניצוץ לא מספיק, כמו שאמרנו, צריך גם דלק לניצוץ הזה. ואם אין לו דלק, אז ברבות הימים, בנסיבות הזמנים והמקום וכל זה, אדם יכול להיות במקום ישר, גם מקום יכול לקרות. זאת אומרת, הישרות האלוקית הזאת יכולה להסתתר ואפילו להיעלם עד כדי כך. אם אדם חסר מצפון, חסר ישרות, בגלל נסיבות החיים שלו הוא מאבד את הדברים האלה. כך שכל אדם ואדם יש בו את הניצוץ האלוקי. מדרגות בדבר כמובן. וצריך לחזק אותו, את הישרות. איך מחזקים את זה? איך מחזקים את היושר הפנימי של האדם? צריך ללמוד תורה. לימוד התורה הוא מיישר את האדם. שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. אנחנו מברכים ברכת התורה. התורת אמת הזאת שנתן לנו היא מתאימה לנו. בשורש נשמתנו. צריך לחזק אותה, להבות אותה, להעיר אותה את הנשמה. אז זה הנקודה, הניצוץ האלוקי שבתוכם. טוב, נחזור לעניין של העובדה או לשומרה. הקולטורה האנושית שהיא שוכחת את יסוד החיים הטבעי הפנימי, הקיים והבלתי משתנה. קולטורה אמרנו האנושית, הכוונה היא, למה דווקא הדתית? אם היא שוכחת את מה? את יסוד החיים הטבעי הפנימי, מה שאמרנו, היושר והאמת הפנימי שצריכה לאפיין אותה, ומשתקעת כולה רק בהשרת הגוונים הפרטיים, מה שדיברנו פעם על תרבות הבילויים, לא בילויים אלה שבאו לייסד את ההתיישבות כאן. מלשון מה? בליינים. כן. כל הזמן לבלות, לבלות, לבלות. משתקעת כולה רק בהשרת הגוונים הפרטיים, שכלול פרטי צורות החיים, דיינו שקועים בחומרניות ובדברים האלה, כי זה העיקר, החולפים והמשתנים. זה מזכיר לי פעם סיפור, בא לכאן לפני הרבה שנים, בחור שיק אחד, הוא אמר, רוצה לחזור בתשובה, הוא בא לכאן. אז שוחחתי איתו, מאיפה הוא בא? אתה אומר, הוא בא מאיזה יישוב עליית תל אביב. אז הוא אומר, אבא שלי הוא אחד מעשירי הארץ, אז הוא בנה להם וילה גדולה, ארמון, והוא רצה שיהיה חם בבית, אז הוא סידר בבית, זה היה לפני הרבה שנים, מזוג אוויר, זה היה דבר נדיר, כן, אבל הוא גם רואה שזה לא מספיק חם, סידר שטיח מקיר לקיר, לא מספיק חם, אז הוא סידר גם שיישים על הקירות. אבא שלי לא מבין, אני צריך אהבה, חום הלב. נזכרתי בסיפור הזה מה שהוא אומר כאן. כאילו יהיה לך עוד קצת מזה, יהיה לך עוד שיש, ויהיה לך שטיח, ויהיה לך מותרות כאלה, מותרות אחרים. יש היום תרבות הקניונים, איך קוראים לזה? תרבות הקניונים. כל היום הולכים בקניונים. וקונים, 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 וקונים. למה? זה התרבות, שכל דבר חדש בבית, או! כאילו יותר מאושר, יותר טוב לו, יותר מאוד. אז זה מה שהוא אומר. אם אותה תרבות אנושית שוכחת את הדבר המהותי, הטבעי, ובמקום זה מהולכת אחרי תרבות של כל דברים משתנים, חולפים ומשתנים, בלא התייחסותם אל המקוריות, הכלליות והנצחיות, מה שדיברנו, ערכי הנצח, לא חיה את זה. כשהיא שרה מדרך השם הולכת אחרי האבל ונהבלת, הרי היא מצידה את האדם לבלהות. מה זה בלהות, מי יודע? מה זה בלהות? פחד, פחד נורא. בלהה. חלום בלהות. נוטלת כל עוד חייו ומחשכת עליו את עולמו. ממיטה עליו כל מיני צרות ומדווים ומצוקי שאול תחתית ומשיבתו עד דקה. בקיצור, נכנס לדיכאון. אדם שהוא חי רק בתרבות כזאת, השורה התחתונה תהיה ירידה נוראה מבחינה רוחנית, ערכית, נפשית, עד כדי דיכאון עמוק מאוד שיכול להידרדר אליו. זוהי אומר, הקולטורה האנושית בדמות האליליות. האליליות הכוונה, כל פעם הולכים פעם אליל זה, פעם אליל זה, פעם ריבוי אלים וכל הדברים האלה. של האנושיות העתיקה מעבר מזה, שבזמן העתיק היו מאמינים בכל מיני אלילים וכל מיני כוחות. והנעיליות, דיינו חופש מוחלט. והנהיליות של האנושיות האירופית החדשה מעבר זה, דהיינו הכל חופשי, הכל חופשי, אין שום מסגרת, שום ערכים, תעשה מה שבא לך, איך שאתה רוצה. התוצאה של תרבות מסוג זה היא, כמו שראינו, בלהה, דיכאון, מדווים ומצוקים. ועל דעת צבחו נביאי קודשו וגדוליו של עם השם, אבל לא רק היהודים, אלא גדולי הרוח שבאומות העולם בדורותינו. כי תהיה הקולטורה למה שיכולה וצריכה להיות, צריך תרבות. וכאמור, התרבות צריכה באמת, תרבות אמרנו שם, ריבוי, לחיות בעולם משתנה ומתרבה ומתחלה, אבל יחד עם זה עם שורשים, עם ערכים. עם ערכי נצח, כי תעמוד על עמדתה הנכונה ותיתן את אשר היא יכולה וצריכה לתת. וזהו היסוד הקבוע, דיינו מה שאמרנו עכשיו, השווה נקודת הניגוד האחד אשר לשני מיני חילוקי דעות אלה. שאלת הקולטורה האנושית הכללית ושאלת הקולטורה שלנו, שתי התרבויות האלה צריכים את אותם ערכים, אלא כאן זה תורני, כאן זה אלוקי, כאן זה אנושי, אבל בשניהם צריכים שיחיה לפי איזה ערכי נצח מצד אחד, עולם משתנה מצד שני. כי הלא כתרבות האנושית הכללית והאישית הפרטית, כן גם המינית והקיבוצית. דהיינו, של כל המין האנושי כולו. עכשיו אנחנו עוברים לאיזשהו נושא שהוא כאילו הקדמה למבוא הבא, התרבות הישראלית. הנושא הכללי, האם לעם יש פסיכולוגיה? האם לעם יש נפש? האם אפשר לאפיין נשמה של עם? או רק אדם באופן פרטי יש לו את הנפש שלו, וזה לא עניין ציבורי, לא עניין לאומי, לא עניין כללי. על זה מסתבר שהתפתח מדע שלם, כמו שיש מדע פסיכולוגיה שהתפתח ב-150 שנים האחרונות שעוסק בהבנת נפש האדם ומניעה וריפויה וכל הדברים האלה, תורה שלמה, תורה זה נראה פסיכולוגיה. יש על זה פקולטות שלמות באוניברסיטאות, פסיכולוגיה. אותו דבר מסתבר שיש לעמים פסיכולוגיה. המנטליות, האופי של העמים שונה מעם לעם. אינו דומה העם, נאמר, האנגלי לעם הצרפתי. מישהו מכיר האנגלים, משהו כזה, מנטליות של דוברי האנגלים? של האנגלים, אתם מכירים? לא מכירים. והצרפתים זה משהו לגמרי אחר, זה שתי פסיכולוגיות לגמרי אחרות. ואינם דומים, נאמר, הסינים אינם דומים למי? ליפנים, למרות שהם דומים כאילו עם אותו גזע. זה מנטליות לגמרי אחר. אותו דבר ההודים והפרסים וכל. מסתבר שהקדוש ברוך הוא שברא את המין האנושי, הוא ברא את ה-70 העמים והענפים שיצאו מ-70 העמים האלה, מאז בני נוח, כן? כל אחד עם האופי שלו, עם המנטליות שלו. היסוד הזה של העם יש נשמה מיוחדת, נפש מיוחדת. היסוד הזה צריך לימוד, ובמיוחד בוודאי לגבי העם היהודי. מה מאפיין, מה מיוחד לעם היהודי? על זה יש כאן קצת הרחבה, בואו נראה את הדברים בתוך, כן.
בעניין התרבות, למה זה רואים בתנ"ך שישראל מתוך
בחירה, יש השפעות תרבותיות. הנה, הוא הולך בג'ינס. איזה ג'ינס זה? אמריקאי או... אבל זה בגד אמריקאי, זה תרבות אמריקאי. זה אני לא יודע. לא מכיר, אבל יכול להיות, המוח היהודי ממציא כל דבר. אנחנו לא חיים בבועות. אנחנו, כל המין האנושי מחובר. משפחת העמים, יש ביטוי כזה, משפחת העמים. ודאי וודאי יש יחסי גומלין והשפעות בין עם ישראל לאומות העולם ובין אומות והאומות לעם ישראל. יש השפעות חיוביות, אבל יש גם השפעות מאוד שליליות בעניין הזה. למשל, לא אכפת לי שתלך עם ג'ינס. לא אכפת לי שתיסע בסוברו, למרות שזה תוצרת יפן. זאת אומרת, הרב כותב באורות באחד המקומות, שאומות העולם, התפקיד שלהם, באמת לקדם את המין האנושי מבחינה מדעית, טכנולוגית, וכל זה, זה תפקיד אומות העולם. ולכן, הם מתאמצים בנושא הזה, באמת כל הזמן העולם מתפתח מבחינה טכנולוגית ומדעית הולך ומתפתח. והתפקיד של העם היהודי הוא תפקיד ערכי, להאיר לעולם. ערכי הנצח של, זה התרבות הישראלית. זה נרמז כבר בעצם בני נוח. כתוב יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יפת אלוקים ליפת, הכוונה היא מלשון יופי, אסתטיקה, זה היוונים. או התרבות האירופאית, שהיא הייתה שליטה בעולם הרבה מאוד שנים, שהיא מעמידה בלב ליבה של התרבות הזאת באמת את האסתטיקה ואת הספורט ואת הטכנולוגיה ואת כל הדברים האלה. וישכון באוהלי שם, מלשון שכינה. השכינה באוהלי שם, מה זה שכינה? שכינה זה גילוי האמת האלוקית, גילוי האור האלוקי, או לפי רבי יהודה לוי, העניין האלוקי. גילוי העניין האלוקי זה עניין של השכינה, זה התפקיד של עם ישראל. אנחנו תחנת הכוח העולמית שמאירה לעולם כולו, ישראל אור לעולם, והם מייצרים להם את כל מה שהם מייצרים. אבל כשזה לא כך, דיינו שמתחלפים הדברים, אנחנו לומדים מאומות העולם את התרבות הערכית שלהם, מה שאפיין להם, לוקחים את זה אלינו, ובאמת גורם צער רב בעולם. כן, לאורך כל ההיסטוריה. זה בתקופת התנ"ך שאנחנו אחרי האלילים, וזה בתקופה שלנו שהולכים אחרי התרבות של אומות העולם וכל הדברים האלה. כך שמצד אחד יש יחסי גומלין בינינו ובין אומות העולם, אבל צריך מאוד להיזהר לסנן מה כן לקבל ומה לא לקבל מאומות העולם. לא לקבל ערכים שהם, לך תדע, הם איפה הם סמכו, מאיפה הם גדלו, עבודה זרה כזאת, עבודה זרה אחרת. זה מובן. אתה שואל אותי, תשאל את עם ישראל, מה אתה שואל אותי? כבר במעמד הר סיני, בשיא, כבר עבדו את העגל, באותו מעמד עצמו עבדו את העגל. אנחנו בסך הכל בני אדם. וכמו שבאדם הפרטי יש כוחות מנוגדים, שמשפילים אותו, מורידים אותו מלהיות בן אדם. כוחות בהמיים, כוחות דמיוניים, כוחות כאלה. אבל בוודאי יש מצב שאדם מאבד את הצלם שלו, את המהות שלו, את ה... אתה דבר באומה. עם ישראל עובר דרך ארוכה, מלאה כישלונות לאורך כל הדרך, במדבר ואחרי המדבר, גלות שנות 2000, גלות בבל, כל הדברים האלה. למה? כי אנחנו לא מצליחים להיות נאמנים למה שאנחנו צריכים להיות נאמנים. דיינו ללכת בדרך השם. שאל אותי למה, הקדוש ברוך הוא לא כופה עלינו את דרך השם, למה אנחנו יש לנו את הבחירה? זה מהותנו, המהות שלנו, שאנחנו הולכים בדרך השם מתוך רצון ללכת בדרך השם. זה לא חוכמה ללכת בדרך השם בכפייה, חוקי טבע זה גם דרך השם. זה לא חוכמה להיות החיה, אין לה ברירה, היא הולכת לפי חוקי הטבע. לנו יש בחירה חופשית, שיש בה מעלה עצומה, אבל סיכון עצום מצד שם. אז ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה שנלך, תוך כדי נפילות אנחנו מתקדמים. ככה זה. הפרט, ככה זה הכלל. אבל בואו נחזור לנושא שלנו. הפסיכולוגיה של העמים. בואו נראה. וזהו יסוד הקבוע השווה, הנקודת הניגוד. סליחה, קרה בזה. גם תרבות כל עם וכל קיבוץ חברתי מיוחד, היא השלמת הטבע היסודי הקיים ועמי. הטבע הפנימי האמיתי הנשמתי של נשמת האומה, של הפסיכולוגיה הציבורית האמיתית, השלמתו, שכלולו, פיתוחו וגילויו, השארתו ברוב שינוי מצבי החיים וחליפותיהם, אשר לעם הזה או לקיבוץ החברתי הזה, מצד מערכת חייו שלו, מצד חיי האנושיות הכללית ויחסו אליהם. במילים אחרות, נולדת הצרפתי, נולדת הצרפתי, שייך לאומה הצרפתית. יש לאומה הצרפתית דברים שמאפיינים אותה כאומה. יהיה צרפתי, זה מתאים לך, זה שורש נשמתך להיות צרפתי. נולדת סיני, תהיה סיני. אל תתחיל לחכות את הצרפתי. אם תחכה את הצרפתי, אתה הולך נגד מי? נגד המהות שלך, נגד מה שמתאים לך, לאישיות שלך. כן. או במילים אחרות, שנבין את הדבר הזה בצורה חריפה. אם נולדת חתול, אל תתחיל להיות כלב. ואם נולדת כלב, אל תהיה, תתחיל להיות מה? חתול. ראיתם פעם כלב שהוא מתחיל להגיד מיהו מיהו, איך זה נראה? דרך אגב, בשבת, הייתי באחד היישובים, ופתאום אני שומע כמו חתול. אני מסתכל, אני רואה כלב, עושה כמו חתול באמת. ככה הוא בוכה, הוא בכה, אני לא יודע למה הוא, אני, דבר נדיר לראות כלב בוכה, אבל הוא...
יש
לך את הרבה. אני הבנתי לך למה, הבעלים שלו קשר אותו, לא נתן לו לזוז. ראיתי אותו, הוא קשור ברצועה לתוך איזה ברזל כזה. אז הוא בכה ככה. בהתחלה, נשמע לי כמו בכי של ילד או משהו כזה, אבל הכלב הזה בכה. אבל זה לא מתאים לכלב, נכון? מה מתאים לכלב? לנבוח, מתאים. לא מתאים לו לבכות. זה מאוד מעניין. סליחה שנתתי משל מבעלי חיים. אתה נולדת, שייך לעם מסוים, תשתדל להיות מה שאתה, למה שנולדת. זה צריכה להיות התרבות. התרבות של כל עם ועם, היא צריכה להתאים לטבע של אותו עם שאתה נולדת לתוכו, נולדת מתוכו, לתוכו, כן? אז אתה בשלמות. אבל אם לא, אז אתה הולך נגד הטבע שלך, נגד למה שנולדת, למה זה קשה. אז זה דבר אחד. והוא כאן מביא את ההיסטוריה בשם דרפר. כנראה זה היה אדם בעל שעסק בנושא של הפסיכולוגיה החברתית הציבורית. לפני התפשטותה הרחבה של תורת פסיכולוגיית העמים, הלצרוס שטנטלית, שהם היו שני פסיכולוגים גדולים, שקראו לצרוס ושטנטל כנראה, שזה הם אלא הם תורה של, שלמה של פסיכולוגיית העמים. כבר נאמר כי התנאים החיצוניים של איזה עם או ציבור יועילו רק אז לחזק לרומם את תקוות חייו, אם יהיו מותאמים ומכוונים לנטייתו הטבעית הפנימית. זאת אומרת, כל תרבות, כל חינוך, צריך להיות מותאם לטבע של אותו עם. הצלחת התרבות של כל עם וכל קיבוץ חברתי, אף היא תלויה בהתקנותה, בהתכוונותה בעצם, והתאמתה לפסיכולוגיה שלו, למהותו הנשמתית ולתכונת הנשמה האנושית והחיים האנושיים בכלל. בזוכרה, בתוך כל מרבית פרטי השינויים והחליפות, החידושים והתמורות שבדרכי ההתפתחות וההתקדמות שלה, את יסוד חייו הפנימי מצידו האנושי ומצידו הקיבוצי המיוחד, היסוד האחד. קודם כל נולדת, ולא משנה באיזה עם, נולדת אדם. אז תהיה אדם. תהיה נאמן לאדם שבך. ואם יש דברים שמאפיינים את העם שלך, תהיה נאמן לעם שלך, לטבע של העם שלך. יחד עם זה, הכל משתנה, הכל בתמורות, הכל מתפתח, הכל זה, אבל נאמנות אל היסוד האחד, הכללי, הקיים, המנצח, בכל אלה פרטי השינויים והחליפות, החידושים והתמורות שלה, אשר אז השתכלל בהתגלותו על ידה, וסומה את דרכיה על פיו. אלה על פיו. ראינו, כמו שחזרנו על הרעיון הקודם, מצד אחד לחיות בעולם מתפתח, עולם משתנה, עולם מתקדם, מצד שני, להיות נאמן לטבע שלך, למהות שלך, לדבר המיוחד שבך. כאן הוא מדבר ברמה כלל אנושית, לאו דווקא יהודית. עכשיו תשאלו אותי שאלה, מה המיוחד לעם היהודי? תשאלו. מה המיוחד? נשאל אתכם, למה ש... יפה מאוד. מהי תורת ישראל? עכשיו בוא נלמד מה זה עם ישראל, מה זה תורת ישראל. בוא נראה, זה יפה. דין זה הלא נוהג בכל עם, בכל קיבוץ חברתי. דיינו, להיות נאמן למהות, לטבע, ליסוד, יחד עם זה להתפתח ולהתקדם, לצמוח, מועץ אמרנו. שורשים מצד אחד, ענפים מצד שני. ועל אחת כמה וכמה בישראל, שהרי בזה הוא עיקר מהותה המיוחדת והמובדלת של תרבות ישראל עם תורת האחדות שלה. לא סתם תורה, אלא איזה תורה? תורת האחדות. מה זה תורת האחדות? הוא מפרט אותה. בזכירה תמיד של התוכן הפנימי האחד, הכללי, האלוקי אשר להוויה כולה הממלא וכולל את כולה עם כל פרטי החילוקים, המעקשים, החליפות והתמורות שבה, שכולם מובלעים בכלליותו ומגלים את עומק רוממותו מצד אחד. במילים אחרות, כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, כל העולם שהוא כל בתנועה ומתפתח ומשתנה, יש לו מה? תוכן אחד, מגמה אחד, אמת אלוקית אחת, אמת נצחית אחת. בתוך כל הדברים המשתנים יש מה שנקרא האמת האלוקית, שהיא כבריח התיכון, שלא רואים אותה, בריח התיכון במשכן היה מוכנס בתוך כל הקרשים, מוסתר בתוך כל הקרשים, ומחבר את כל הקרשים, אבל מבפנים לא ראו אותו. כמו האדם שהוא מופיע לנו לפנינו באיברים שונים ובצורות שונות, בלבושים שונים, אבל נשמה אחת. היא נמצאת ונסתתרת בתוך האדם עצמו. אותו דבר הבריאה כולה, ההוויה כולה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא משתנה. קיים כל הזמן. עומד ביסוד כל העולם המשתנה. למרות שהוא בעצמו לא משתנה. אתן לכם משל שתבינו מהטבע. חוקי הטבע משתנים או לא? אני שואל אתכם. איך אתה יודע?
בתורה.
ואם לא היה בתורה? או ניקח את דוגמה את ניוטון. ניוטון המציא את חוק המשיכה או גילה את חוק המשיכה? והמציא אותו או גילה אותו? גילה אותו. זאת אומרת, הוא פעל לפני ניוטון? הוא פועל אחרי ניוטון? חוק המשיכה קיים כל הזמן? למרות שאתה מסתכל על איך הוא גילה את חוק המשיכה, מי יודע? מישהו זוכר? הוא זרק מה? תפוח. הוא ראה כל פעם, אופ, נופל למטה, אופ, נופל למטה, אופ, נופל למטה. אחרי שלוש פעמים אמר, יש כאן חוק. לא יכול להיות למה זה נופל כאן למטה. אבל התפוח השתנה כל הזמן, הוא משתנה, נכון? הוא עולה ונופל. אבל התנועה הזאת של התפוח שעולה ונופל, התנועה הזאת היא כתוצאה מחוק בלתי משתנה. בטבע אני אומר. למרות שהקדוש ברוך הוא מעל כל זה, יכול גם לשנות את זה. יש לו אפשרות. אנחנו מאמינים שהוא כל יכול, כן. אותו דבר הבריאה כולה. הבריאה כולה מתנהלת מצד אחד בצורה שכל הזמן היא בתנועה, 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 בתנועה. הכל זורם, יש בפילוסופיה ביטוי כזה. הכל זורם, הכל בתנועה, גם האטומים, שיש שם אלקטרונים כולם בתנועה. כדור הארץ, הקוסמוס, הכל בתנועה, הכל בתנועה, הכל בתנועה. אז בעצם הכל משתנה. האם בתוך כל הכל משתנה הזה, יש איזה דבר בלתי משתנה? כן, מה בלתי משתנה? אז זה אומרים, יש ביטוי כזה. הכל שוטף והכל שואף. יש מגמה פנימית אחת בלתי משתנה בתוך כל הבריאה הזאת, המגמה האלוקית שקיימת בכל הבריאה הזאת. הכל מתחבר אל ריבונו של עולם. הכל מלא כל עלמין, סובב כל עלמין, זה רצונו של הבורא. הרצון האלוקי הוא רצון שהוא קיים כל הזמן. לפני שהיה העולם, אחרי שהיה העולם, גם כשהעולם קיים כרגע, הרצון האחד האלוקי קיים כל הזמן, ואני לא יודע אם גיליתם אותו, מישהו גילה את הרצון האלוקי הזה. הרצון האלוקי הזה מתגלה איפה לנו, כבני אדם, איפה הוא מתגלה? בתורה הקדושה. התורה הקדושה זה גילוי הרצון האלוקי האבסולוטי, המוחלט, הבלתי משתנה, הקבוע. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא מתגלה בתורתנו הקדושה. אז זה אומר התרבות הישראלית. התרבות הישראלית מצד אחד היא חיה בעולם מתפתח, עולם משתנה, עולם מתקדם. מצד שני, בתוך כל העולם הזה יש העניין האלוקי, הנצחי, הבלתי משתנה, הקבוע, המגמה האלוקית, הרצון האלוקי, שאנחנו יכולים להידבק בו על ידי זה שאני נלמד תורה, נקיים תורה, נוכל להידבק. זה המיוחד לתרבות הישראלית. אבל המיוחד בזה הוא אומר, בזכירה תמיד, תמיד עלינו לזכור, גבוה מעל גבוה שומר. תמיד צריך לזכור את זה, בפרט 200 בימים אלה. שלפעמים נדמה לך, אוי אוי, מה קורה, מה הולך, מה זה? לא לשכוח את מי? את ריבונו של עולם. לכן שמעתם אולי ביטוי כזה, לא יודע שרב נחם ברסלב משתמש בזה הרבה, יהודי אסור לו להתייאש. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? מי שמע את הביטוי הזה פעם? אין ייאוש. מי שמע את הביטוי הזה? איפה שמעת את זה? במכון מאיר? איפה שמעת? אצל רב נחמן מברסלב. כי הרב נחמן מברסלב היה דבוק באלוקים, והוא אמר את זה לא רק לעצמו, הוא אמר את זה לכל... למה? כי אנחנו משתנים, אבל הרצון האלוקי תמיד קיים. מלכותו בכל משלה, השם מלך ומלכותו בכל משלה כל הזמן. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה מובן הדבר. זכירת התמיד הזו, למרות שאתה חי בעולם שהכל משתנה בו, זה התרבות היהודית. זה מובן הדבר. מישהו מעוניין להתחנך לאור התרבות הזאת, ירים את היד, תבוא למכון מיד. לא פשוט, במיוחד בימים האלה. כן. התרבות היא בנויה על, על שני דברים. תרבות, אמרנו, זה משנה התרבות, השתנות, התפתחות, התקדמות. זה נקרא תרבות, כן. חינוך, דיברנו על זה. להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שיש באדם, בחברה, באנושות. זה נקרא תרבות. אבל יחד עם זה אומר, כל הזמן צריך לזכור שיש אלוקים. למרות שאתה משתנה, בגיל, בזמן, במקום, בצד. לא לשכוח את הבלתי משתנה בתוך המשתנה. תמצית העניין. זה מובן. לכן, בשמה ישראל, התפילות, הברכות, כל ברכה אתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מה? מלך. הוא מלך עכשיו. מה זה מלך? מלך שהוא שולט על הכל. הכל בשליטה. כן. מלך מה? רגע, מלך שלך. מלך של מה?
העולם.
העולם. העולם מנוהל. העולם לא מתנהל, אלא מנוהל על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. עלינו לשבח למי? לאדון הכל. כן. לזכור את זה כל הזמן. נכון שלפעמים אדם יש לו רגעים של חושך בחיים. מתי יש לו רגעים של חושך? שהוא שוכח את מי? את האחד הקבוע, בלתי משתנה, מכונס בתוך עצמו, עם בלגנים שלו, בעיות שלו, אני אומר לסוף העולם. אבל אני בדקתי, זה לא סוף העולם. העולם ממשיך להיות מונהג, מנוהל, מכוון, על ידי מי? ריבונו של עולם. זה לא אומר שאין לך בחירה, ואין לך השתנות וכל זה. זה מובן. היסוד הזה, שאתה חי בעולם, זורם, משתנה, מתפתח, סוער, אני יודע... ובתוך כל זה ריבונו של עולם. זה היסוד של אמונת ישראל. זה מובן. אתה יכול לחיות את זה? טוב, אתה לא יכול לחיות את זה? תעשה תשובה. תספק לך.